מעניין, היו שלושה ילדים פה, כל שם ראה משהו אחר, אני לא רוצה לשאול לך את הקדשה, תשמע את זה
הערות. למה שאורי יכתוב הקדשה,
אחרי
שהוא לא כתב?
זהו, זה לא כתב. אמרתי איזה יופי.
זה מזכיר לי, ואני הייתי עד לדבר, שאלי ויזל היה פעם בפריז, לתת הרצאות, ביקשה אליו איזושהי אישה, והיא ביקשה שיכתוב לו הקדשה לתנ"ך. אני לא כתבתי את זה. זה הקדשה של אליזה לתנ"ך שלה.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
אמן.
תראה יהודים מברכים על קפה בלי חלב, משהו.
טוב, ממתי קוראים?
שתי מטבעות.
אנחנו התחלנו פעם הקודמת לקרוא בהקדמת פירושו של הרב נקרא ראשית התרומה על הסוגיה הראשונה שבמסכת ברכות. ואנחנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להזכיר ונמשיך מיד אחר כך לקרוא בהקדמה, זה שכאשר נשאלת במשנה השאלה ממתי קוראים את שמה בערבים, אז אם אנחנו לוקחים את השאלה הזאת כאילו כפשוטה, אז התשובה היא בשאלה ממתי קוראים את שמה בערבים? בערבים. מה השאלה? זאת, וכאן יש גם נקודה נוספת שיש לציין שבמשנה שבמשניות, בשונה מהמשנה שבגמרות, הנוסח הוא ממתי קוראים את שמה בערבית. בערבים זה אומר לשון רבים, והלשון הרבים הזה הוא מתייחס לכך שבשבוע יש שני סוגי ערבים, יש ערבי חול וערבי שבתות. ואנחנו בסוגיה שבמשנה שבגמרא מחפשים תשובה שתהיה שווה גם לימי חול וגם לשבתות וחגים. אנחנו נראה בהמשך את החשיבות של ההערה הזאת. כי היות ואנחנו מתחילים את הערב בשבת, בשונה ממה שאנחנו מתחילים את הערב בימי חול, זה מאפשר לנו קודם כל להבין שכאשר נשאלת השאלה ממתי קוראים את שמה בערבים, המשמעות היא מתי מתחיל הערב לגבי אותה המצווה של קריאת שמה. לא שהערב הוא דבר ידוע ואנחנו שואלים איפה ואיזו שעה אנחנו צריכים להתחיל, אלא שאנחנו שואלים, היות וזה מה שהתחלנו לקרוא אצל הרב, אפשר להתחיל תחום הלילה בשיעורים שונים לפי דרכי החיים ועסקים יומיומיים של כל אחת מהכתות שבישראל, ומאיזו מהן יש להקפיד השיעור בדרך כלל. להקפיד את השיעור בדרך כלל, זאת אומרת שכל אחת מהקבוצות האלו היא מהווה פרט מסוים, שלכל אחד מהם יש לו כביכול ההצדקה של עצמה, ואנחנו מחפשים תשובה שהיא תהיה שווה לכל, שמסביבה כולם יוכלו להתאחד. לכל אחד מהם יש בה כוונה מסוימת לקבלת עול תורה. ובידוע כי בתקופתם, זיכרונם לברכה, היו בחינות שונות בדרכי החיים, איש לפי דגלו ולפי מחנהו. א', בחינת שבט לוי ובראשם הכהנים אוכלים לחם הקדשים. אנחנו נחזור על ההגדרה הזאת שכוללת שתי בחינות שנחזור אליהן, אין להם חלק ונחלה בענייני העולם הזה, הם לא עוסקים בעצמם בפרנסתם, וכל עסקיהם בעבודת הקודש ושירות הכלל. מה פירוש עבודת הקודש? בתלמוד תורה ובצורכי ציבור, והנלווים אליהם, כת הפחושים, דרגת בני יששכר, אוכלין אוכלין וטהרה. ב. בחינת העניים והאביונים שבישראל, סומכים על שולחן זולתם, ופנויים למלאכת התורה ואוכלים לחם הצדקה. ג. בחינת רוב בני אדם, עוסקים במלאכתם בששת ימי המעשה, ונכנסים להסב בלילות, כל אחד קורא או שונה לפי כוח קבלתו, ומקבלים קדושת שבת לעסוק בתורה ובעבודה, ואוכלים ממעשה ידיהם. אומרת שבקטע הזה של ההקדמה, האפיון שהרב נותן לקבוצות השונות, לכתות השונות שעליהם הגמרא בהמשך תתייחס, זה שהיות והמשנה אמרה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, זאת אומרת שיש כאן משמעות מיוחדת לעניין של האכילה. וכן אנחנו רואים שבהמשך, כפי שקראנו בסוגיה קודם, שהרמזים השונים הניתנים על ידי הברייתות, רובן ככולן מתייחסות לזמני אכילה. ויש כאן, בעניין של שלוש כתות האלו, שלושה דרכים להתייחס לעניין של האכילה. הכהנים שאוכלים את לחם הקדשים. לחם הקדשים, זאת אומרת שאכילתם היא אכילת מצווה לכל דבר. לנו באופן שוטף, אכילתנו היא לא אכילת מצווה. רק כשיש מצב מיוחד, סיום מסכת, יש לנו זמן, או שבע ברכות של חתן וכלה, או ברית מילה, או מצבים מיוחדים, שאז הסעודה היא סעודת מצווה. פירוש סעודת מצווה, שיש מצווה באותה האכילה. זה לא רק ברכת הנהנים, שאנחנו מברכים, מוציא וברכת המזון אחר כך, אלא שעצם החובה לאכול, כמו גם בשבתות ובימים טובים. אבל העיקר אכילתם של הכהנים היא אכילת מצווה, שאכילתם היא עבודה. הרב מסביר שאחרי ש אחרי בעיקר חורבן בית המקדש, ושהעבודה המיוחדת של הכהנים הופכת להיות בלתי אפשרית, אז יש מצד הפרושים איזושהי התנהגות שמתקרבת לזו של הכהנים והלוויים, אבל בעיקר זו של הכהנים. הנושא של המשנה שלנו, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. ואנחנו למדנו, בפירושו של רש"י בין השאר, שמדובר על כהנים שנטמעו, והיות והם נטמעו, הם מנועים מלאכול בתחומה. מנועים באופן כללי מלאכול מכל מעשר, תרומה, קדשים וכן הלאה. זאת אומרת שצריך להיות טהור, כדי לאכול מהקדשים, בין קדשים קלים, קדשים האחרים, שלבים מסוימים, והפרושים לוקחים על עצמם את העניין של אכילת חולין. חולין זאת אומרת כל מיני מאכל שאנחנו אוכלים, ונשאר לנו רמז מההתנהגות הזאת בנטילת ידיים. אנו שנטילת ידיים זה בא כאזכור לאותה החלטה של הפרושים, שאף על פי שאכילתנו היא אכילת חולין, אנחנו צריכים להתאמץ ככל שניתן מבחינתנו להיטהר לקראת האכילה. זה עוד יותר מדגיש את החשיבות של ההתנהגות הזאת שנקראת אכילה. אמנם אכילה היא התנהגות טבעית. כשאמרנו קודם, כשדיברתי על סעודת מצווה, שיש מצווה באכילה, זה משהו מיוחד. כי חוץ מזה, אין לנו באופן שוטף צורך במצווה לאכול. אם אתה לא אוכל, אתה לא חי. והתורה אינה מצווה על דברים שהם שייכים לחיים הטבעיים. היא מצווה באותם הדברים השייכים לעניינים הטבעיים, איך אתה עושה אותם, אבל לא את עצם עשייתם. למשל, אין מצווה בתורה להתחתן. זוגיות זה דבר טבעי. אבל אני בא לומר שכאשר אתה מתחתן, ככה אתה עושה. ההסדר של הדברים, איך לעשות את הדברים בצורה מתוקנת, אבל עצם הדבר כשהוא לעצמו, הוא שייך לחיים הטבעיים של האדם. לא צריך מצווה של התורה כדי לקיים חיי זוג. הכת השנייה שהרב מדבר עליה היא בחינת העניים והאביונים שבישראל. כאן אנחנו צריכים לסווג קצת את הדבר. יש כמה סוגים של עניים. הדבר שאליו רומז הרב כאן זה באנשים שבוחרים להיות עניים. הם אינם כהנים, אבל הם גם לא רוצים להקדיש את רוב זמנם בפרנסתם. יש מצידם איזושהי החלטה רצונית, לפי אבחון מסוים, שלעבוד לפרנסה זה ביטול זמן. אז הם מעדיפים להדיש את כל זמנם לעניינים רוחניים, וסומכים על הקהילה כדי לפרנס אותם. אוכלים לחם הצדקה.
הם לא כלולים בקט הפרושים?
לא. כפי שנראה בהמשך, דווקא לא. כי הפרושים הם מיזוג מסוים של זה ושל זה. אבל נמשיך. ובחינת רוב בני אדם, עוסקים במלאכתם, ואוכלים ממעשה ידיהם, שזה דבר חיובי ביותר. כזכור לנו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואנחנו צריכים לתפוס כאן את המהות של של הדבר הזה, כי יש דיוק נוסף במה שהרב אומר, זה שיש אצלם איזושהי הבחנה בין ימי חול לבין ימי שבתות. בשבת אתה יכול להיות יהודי בשקט, אבל במשך השבוע אתה צריך להתעסק בעניינים שבפרנסה. זה לא אומר שהפרושים לא עובדים לפרנסתם, וזה לא אומר שלא יכולים להיות בחברה באופן כללי עניים שלא בחרו בזה. אבל כאשר אנחנו מנסים לאפיין את הדיוקים שלפיהם בהמשך הגמרא מבחינה בין הקבוצות השונות, אז אי אפשר שלא לזהות באפיונים השונים האלו את שלושת הכתות העיקריות שהיו באותה התקופה, הפרושים, האסאים והצדוקים. כאשר האסאים הם היו אלו שהתרחקו מהקהילה, הם דווקא אלו שלא קיימו בעצמם את האל תפחוש מן הציבור, ויצרו מיני מנזרים כאלו שלא עסקו במלאכה אלא סמכו על תרומות. ואתם יודעים שעד לפני לא כל כך הרבה זמן, כמה עשרות שנים, היה משהו בארץ ישראל קצת דומה לדבר הזה שהיה נקרא חלוקה. שמעתם על הדבר הזה? זאת אומרת שאותן הקהילות קודש שהיו בארץ ישראל ושלא עבדו לפרנסתם, לא עסקו לו בחקלאות ולא בתעשייה ולא בשום דבר אלא וזה, זאת אומרת שכביכול הייתה מין נטייה לחיות בשולי העולם הזה. אתם מבינים את את הרמזים שיש בדברים האלו? זאת אומרת שזה מה שמתאר כאן העניין, סומכים על שולחן זולתם ופנויים למלאכת התורה. כדי להיות פנוי למלאכת התורה, אז הם בוחרים בכך. אבל מהי מלאכת התורה הזאת שמדובר בה? אך ורק לימוד. לימוד תורה, וזאת אומרת שכמובן שהם גם מקיימים מצוות, שלא מדובר כאן אך ורק על התנהגות לימודית שכלית. יש מצוות, אבל איזה מצוות? יש עניין מסוים שאנחנו אולי ניקח בהמשך, לא היום, אבל בחתם סופר, את הדיון על המחלוקת של רשב"י וכל העולם כולו. התשובה שהחתם סופר נותן בהתאם לשיטתו של רבי ישמעאל. זאת אומרת שאתם יודעים שכאשר אנחנו מדברים על תרי"ג מצוות, אז תרי"ג מצוות האלו אפשר לקיים אותן רק מבחינת כלל ישראל. כי אין אף אדם הכי צדיק שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם, שיכול לבד לקיים תרי"ג מצוות. פשוט. אם אני לא כהן גדול, ואני לא כהן גדול, ויש הרבה מצוות שאני לא יכול לקיים אפילו אם אני רוצה. וגם אם אני לוי, אני יש דברים, ואם אני לא אישה, ואם אני לא גבר, ואם לא מזדמן לי כאן ציפור בדרך, ואם כל, כן, יש כל מיני דברים ש... עם המצוות שיש בהן קום עשה, ומצוות שאין בהן קום עשה. אבל יש דברים, כן, שאתה בוחר איך אתה חי כדי שתוכל לקיים מצוות מסוימות שבתורה. אז אני לא אומר שאלו שלא חיים בצורה כזאת, הם חיים בצורה כזאת בכדי שלא לקיים את אותן המצוות. אבל עובדה היא שהם בוחרים לחיות בצורה כזאת שאין להם צורך באותן המצוות. כשבסוף המאה ה-18 גדולי ישראל שבאותו הדור, החל מהגאון מבילנה ועובר דרך החתם סופר והבעל שם טוב
חיים
בן אתר, האור החיים הקדוש, שהם מפצירים בתלמידיהם לעלות לארץ ישראל, לנטוע, לעסוק בעבודה, לבנות, וכל ליצור עוד ישיבה, אלא להקים את החורבה. יש תעלומה שאין לי עליה תשובה ברורה, ואני לא מכיר מי שיש לו עליה תשובה ברורה. ואיך תלמידיהם עלו ארצה. חלק מהם. אבל הרבנים שבאירופה בעיקר, שבאו אחריהם, לא הלכו בעקבותיהם. התנגדו אפילו למאמצים שהיו לקראת זה. וזו תעלומה גדולה. למשל, ממשיכו של החתם סופר בקהילות אשכנז, זה היה הרש"ר הירש. והוא התנגד בכל כוחו לכל רעיון של עלייה לארץ ישראל. תעלומה. והייתה לו השפעה אדירה. בכל אופן, חזרה לענייננו, האסאים הם היו קהילות של חסידים, בחסידות גדולה והתנהגות של נזירות כביכול, אבל הם שמו את עצמם בשולי החברה. הם לא רצו חלק בחברה. למה? אז אנחנו נוכל לנתח את זה עוד יותר בהמשך. כי מה זאת אומרת לקחת חלק בחברה? זה לעבוד, להתפרנס. אבל כשאתה עובד להתפרנס, אתה עושה עבירות. כי החיים המעשיים הם הזדמנויות רבות לכל מיני חטאים. ולא רוצים לחטוא. אז היות ולא רוצים לחטוא, אז אי אפשר שלא לאכול, אז לפחות לאכול מלחם הצדקה. כי אחרת, כפי שאנחנו למדנו את זה באחת הסוגיות שהתעסקנו בהן, אפילו אם אתה לא רוצה, אז הלחם שאתה אוכל הוא עלה ביוקר למי שהוא בשרשרת השיווקית. בגלל שאתה צריך לאכול לחם, אז זה יוצר עוני באיזשהו מקום. אז זו ההחלטה של ההיסעים. הבחינה הזאת שהרב קורא כאן בחינת רוב בני אדם, היא רוב בני אדם, ולאו דווקא הצדוקים, אבל הצדוקים מתלבשים על העניין הזה. וזה דומה מאוד למה שבחברות שלנו, בסוציולוגיה שלנו, בעיקר ניקח דוגמה של ארצות הברית, הקונסרבטיבים והרפורמים. במשך כל השבוע אתה אזרח, בשבת אתה לוקח את האוטו, נוסע לבית הכנסת, איזו בית כנסת, איפה שיש חנייה טובה, ומשתתף במשהו שמתרחש בעברית לרוב, אבל לפעמים אפילו לא, ושזה עושה טוב ומחמם קצת את הלב, ואתה חוזר הביתה שמח וטוב לב. הם קוראים לזה דת. בשבת בבוקר, אז אם יש חנות שצריך לפתוח, אז מה לעשות? אז זה טיפה מגזים, אבל לא כל כך. כאילו יש זמן מסוים אחד בשבוע שאתה יכול להיות יהודי ותו לא, יום שישי בערב. אז הרוב בני אדם שהמשנה והגמרא מדברים עליה הם לא כאלה, הם מקפידים על שמירת שבת. אבל זאת אומרת שזה רק בשבת שהם יכולים להקפיד על הנושא הזה של העבודה, של להקדיש זמן לתורה ולעבודה. וכוונת התנא קמא לבאר את הבחינה הנכונה ביותר לדעת התורה שבעל פה, לקרוא את שמה, והיינו להעיד האמונה באלוקי ישראל ובתורתו, וכדי להחליט מזה הלכה למעשה. ושוב, מעשה ההלכה ולשנה התלמודית, הלשון התלמודית, בה שנו החכמים, מגלה לנו השקפתם בעניין הנדרש. וצריכה להידרש, כי את הערב נקרא בלשונם בין השמשות. כשאנחנו אומרים ערבים, אז הממד הראשון שהתייחסנו אליו, זה היה ערבי חול לגבי ערבי שבתות וימים טובים, אבל יש לנו ביטוי בעברית של לשון הקודש שהוא בין הארבעים. זוכרים בין הארבעים? אז בין הארבעים, זאת אומרת שיש כאן דבר שבדרך הלשון של המשנה זה נקרא ערבים. בין הארבעים האלו זה התקופה הכללית שנקראת בין השמשות. אם תרצו, תחילת הערב וסוף הערב. והעניין הזה של בין הארבעים, של בין השמשות, הוא מוגדר כספק יום, ספק לילה. האם התקופה הזאת של בין השמשות שייכת ליום שלפני, שהולך ונגמר, או ליום של אחרי, שמתחיל? והיה להם לדון על פי הסברה אם חובת קריאת שמה דשכיבה שייכת ללילה ממש, והקורא קודם לכך לא יצא משום ספק יום, או אם צריך להתחיל בעוד בין השמשות, משום ספק לילה. זאת אומרת שהשאלה ממתי קוראים את שמע בערבים, היא שייכת לאותו הספק, לאותה הבחינה שיש להחליט עליה, על פי טיבה של המצווה. זאת אומרת שזה רק לסופו של דבר, מתוך ההגדרה של מה מהות המצווה, שתהיה אפשרות להחליט מהו זמן הערב שצריך להתייחס אליו ולמה.
יש לי שאלה. למה הוא קורא לפרושים בני שכר?
טוב. יש שאלה. יש פסוק ידוע, ומבני יששכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. זאת אומרת שהבחינה הזאת של בני יששכר, מאותו השבט של יששכר, על פי הברכה של יששכר חמור גרם, ויית שכמו לשאת עול תורה ועול מצוות. אז יש זיקה שחז"ל לומדים אותה בין הזהות הזאת שמוגדרת כיששכר לבין הפרושים, שהוא משמש להם, שיששכר, בני יששכר משמשים להם כדוגמה. אמנם יש לדייק כי בכל הסברות שמובאות בהמשך בגמרא פרשו דעתם בלשנה השייכת לעסקי החיים, והכלל העולה בשמעתים כי שלוש דעות עיקריות הן ונפרדות לפרטים. אז שלושת הדעות העיקריות, כן, דעת חכמים, דעת רבי חנינה ודעת רבי אליעזר, כפי שאנחנו קראנו אבל כבר הספקנו לשכוח את זה, אז אנחנו ניפגש בזה בהמשך, ואנחנו נראה את איך הדברים נחלקים. דעת חכמים, דעת חכמים מובעת לפי ארבע דרכים. הביטוי אליבה, זה שאנחנו מתרגמים דרך כלל לפי, כן? אבל באליבה ישנה מילה לב. אליבה דה זה איך שמישהו מעדיף לחשוב. זה לא רק איזושהי דעה, זאת אומרת שיש העדפה רצונית, בחירה בין אפשרויות שונות באפשרות הזאת. אליבא דתנא קמא, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. ועל זה באה ההוספה בגמרא, וכמה שמלן וכפרה למעקבה. אליבא דברייתא, הברייתא הראשונה שמובאת, משעה שהכהנים זכאים לאכול מתרומתם, סימן לדבר צאת הכוכבים. אז אנחנו רואים שהברייתא והתנא קמא הם מאוד קרובים זה לזה, שהזמן שבו הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם הוא צאת הכוכבים, אבל הלשון נכנסים לעומת הלשון זכאים. אליבא דרבי יהושע, שוב יחס לעניין של התרומה, משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתחומתם. וכאן אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה. ועליבא דרבי מאיר, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתה. אנחנו רואים שרבי יהושע ורבי מאיר זה גם משהו מאוד קרוב, ועד כדי כך קרוב שנשאלת השאלה, ולמה צריך להיות כאן שתי סברות? כמו שנשאלת השאלה, למה צריכים להיות שתי סברות בין תנא קמא לבין הברייתא? אילו היו כאן הפרשים של זמנים גדולים, אז יכול להבין, זה אומר ככה וזה אומר ככה וכו'. אבל כשאנחנו מדברים בטווחים של זמנים כל כך קצרים, מה הדיוק הזה שאחד מביא לגבי השני? בית דעת רבי חנינה. אז דעת רבי חנינה יש לנו שתי בחינות. אליבא דברייתא, מי שהעני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. ואליבא דרבי חנינה, ושוב נשאלת השאלה מה ההבדל בין אליבא דברייתא, משעה שעני נכנס לאכול פת במלח. והקבוצה השלישית, דעת רבי אליעזר, משעה שקידש היום בערבי שבתות עד סוף האשמורה הראשונה. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן שכאשר המשנה שלנו אמרה מאימתי קוראים את שמע בערבים, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן זה תנא קמא, עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, שהרשע מבחינת רבי אליעזר זה משעה שקידש היום בערבי שבתות. אליבא דרבי מאיר, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, חוזרים מבית הכנסת, קידוש, סעודת שבת ראשונה. אליבא דרבי אחי, משעה שרוב בן אדם נכנסים להסב, וכאן אין הדיוק של ערבי שבתות, ורשי מדגיש על הסברה הזאת, אית דאמרי בימי חול, ואית דאמרי בשבתות, מכל מקום מאוחר הוא לכולם. בין אלו שאומרים בערבי שבתות, בין אלו שאומרים במחול, מאוחר הוא, זו דעתו של רש"י. והתנא קמא סבר, כי הדין הוא כדעת רוב החכמים לקבל עול מלכות שמיים בדרגת הכהנים, וכפי עיקר שיטת הפרושים האוכלים חולין בטהרה. כי הם מורים הדרך המתאים לעם ישראל בכללו, דכתיב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. משמע, ולכל ישראל נמי יתקרא כך, כי אף על פי שאינם מגזע אהרון ראויין היו לכתחילה להיות ממלכת כהנים. זאת אומרת שכל ישראל לכתחילה, כשלפני מתן תורה, ומובא בפרשת יתרו כידוע, משה מקבל משימה, הוא צריך לבוא לתת מסר לישראל. מהו המסר שהוא צריך לתת לישראל? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ועל אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, מה הפירוש? לא פחות ולא יותר. זאת אומרת שלכתחילה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זו כל התורה. לא פחות ולא יותר. אבל היו נסיבות שבגללן העניין הזה של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש לא היה יכול להתקיים. היה מניע פנימי ומניע חיצוני. פנימי מצד ישראל, חיצוני מצד אומות העולם. אבל זאת אומרת שכלל ישראל, עם ישראל כולו, הוא נמצא כביכול בבחינה דומה לבחינה הזאת של הכהן שנטמע, והוא נמנע מלעבוד את עבודתו עד שבא הזמן שהוא שוב יכול להתחיל משהו מאותה עבודה. ואנחנו יודעים שמבחינת האכילה יש בעיקר שלוש אכילות של קדשים אצל הכהן. יש המעשר, יש התרומה ויש הקדשים. כהן שנטמע העריב השמש, זאת אומרת תחילת בין השמשות, הוא כבר יכול לאכול מן המעשר. טבל ועלה, אוכל מן התרומה, הביא כפרתו למחרת בבוקר, אוכל בקדשים. זאת אומרת שכאשר התורה שבעל פה במשנה אומרת משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זאת אומרת שיש כאן בחירה קודם כל בין הדרגה של המעשר לבין הדרגה של התרומה. שהקריאת שמה היא תהיה במקביל לדרגה של התרומה ולא לדרגה של המעשר, והיות ויש קריאת שמה של ערבית ולא רק קריאת שמה של שחרית, זה לא בדרגת הקדשים אלא בדרגת התרומה. ואנחנו נצטרך להבין בדיוק את ההגבלה הזאת שנעשית על ידי המשנה, מה פירוש אותו הדבר והכמה שמלן וכפרה למעקבה. אז אני כבר רומז על זה בגלוי, שאנחנו חשבנו ללמוד ושהגמרה אומרת והכמה שמלן וכפרה למעקבה לכהן לכל בתחומה, ושאנחנו נצטרך להבין שכוונת הגמרה זה שהכפרה למעקבה מליהודי לקרוא קריאת שמה. כי אף על פי שאינם מגזע אהרון רואין היו לכתחילה להיות ממלכת כהנים ועתידים להיות כהני עולם בימות המשיח, ומקושרים בדרגת מה בקדושת הכהנים ובפחת בעת קריאה זו. וכן אומר הכתוב, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, מקיש קורא שמו לכהניו, ולכן ראוי להקפיד על זמן עבודה זו של קריאת שמה בתחילת עבודת הכהנים בערב, וכן הייתה דעת רוב החכמים. דרך אגב, אם אנחנו כבר קראנו את הפסוק הזה, אתם יודעים שיש לפסוק הזה קשר עם פרשת השבוע שקראנו אתמול, שקורח מזקניו של שמואל, ו המדרש אומר שהוא ראה בחלום את שמואל, וששמואל יוצא ממנו, ואם שמואל לבדו שהוא מצאצאיו ירידת הדורות הוא שקול כמו משה ואהרון, אז הוא קורח בעצמו עד כמה, על אחת כמה וכמה. ואחד הדברים שמייחדים את שמואל ענקי ההיסטוריה הישראלית, זה שבעניין מסוים הוא התנגד לרבו. מכירים את העניין הזה?
עם אלי?
עם אלי. אלי בעין. היו סיבות, נסיבות כאלו, שהרבנות הראשית של אותה התקופה החליטה שצריכים נוהלי כשרות מיוחדים. ושמואל התנגד לאותם הכלים וקבע ששחיטה בזר כשרה. זאת אומרת שבעבודת הקודש לא השחיטה של הבהמה היא העבודה של הכהנים, אלא בעיקר זה ששופכים את הדם על המזבח ואחר כך את חלבים, איברים וכל מיני עבודות של חותכים את הבהמה, חלק נשרף, חלק נאכל וכו'. אבל לכתחילה מי שהיה מביא את בהמתו היה יכול, תיאורטי, על פי תורה, לשחוט אותו בעצמו. וההחלטה הזאת נדחתה על ידי אלי ובניו, שהם רצו לשמור לעצמם את הפריבילגיה, ושמואל התנגד ולכן אנחנו רואים שקורח רואה בעצמו את הזכות להתנהג בצורה דומה ולהתנגד למשה על סמך העתיד של שמואל שגם יעשה כך נגד משה ואהרון. אבל הפסוק, כשהוא משווה, אפשר לומר, את שמואל למשה ואהרון, הוא שמואל בקוראי שמו. אנו שקוראי שמו זה רמז כאן לקריאת שמה, שהגדולה של שמואל או הממד הזה של שמואל זה לא שהוא משווה את עצמו לא למשה ולא לאהרון, אלא שכמו שמשה ואהרון היו, כפי שאומר הפסוק בכהניו, אז הממד הזה של שמואל בקוראי שמו הוא שמשמש אותנו כאן במשנה להגבלה הזאת של קריאת שמה בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. וזהו משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, כי אכילת התרומה היא התחלת עבודתם בעת הערב אם נטמאו. וכל ישראל היו ראויים לכתחילה לדרגת הכהנים מצד נשמתם חלק אלוקה ממעל, אמנם חטאו באלה אלוהיך ישראל וחזרה להם טומאת הזוהמה. אבל כשחוזרים הם בתשובה לעבוד את השם מאהבה ומקבלים עול ייחוד שם השם ורצון כבתחילה ומכינים את עצמם לקחו בשם השם, ראוי להם לשאול כהלכה, מאימתי קוראים את שמה בערבים? בעת הפסק תומת כהנים שנטמאו. ומשיב משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, ולא בדרגת אכילת מעשר, ולא בדרגת אכילת הקדשים, כי מבואר לכמה. ולפי שמתחילים הערב לעניין עבודת הכהנים שנטמאו בשעה שהם זכאים לאכול בתחומתם, כך מתחילים גם כן סדר הזמן באותה שעה לעניין קריאת שמה, להורות כי שיעורם שווה משום השוואת כוונתם. ואין לומר בהפך כי חשבו לקבוע התחלת הערב לעניין קריאת שמה בשעת צאת הכוכבים לסיבה או לסיבות הלכתיות סתומות, ונמצאת ננה שעה זו שעת אכילת התרומה לכהנים שנטמעו כאילו במקרה. זוהי דרך בורות לגמרי, שלא ייתכן לומר דחסרה המסורה לבעלי הברייתות במצווה מפורסמת כזו. אלא החליטו רבנן לתלות זמן עבודת קריאת שמע לעבודת הכהנים בערב, והיינו הכהנים שנטמעו וטבלו והעריב שמשם והגיע איתם לאכול בתחומה, כדי נקת ראשי אין שם. כי זהו ממש מצב איש ישראל הקורא בשם בעת השכיבה, כלומר אחרי עסקי היום, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ונמצאת שעה זו שעת צאת הכוכבים כדתנן במסכת נגעים, ולא במקרה כדי להתבהר במקומו בעניין דאין כפרה מעקבה. וראיה לזה, כי בגמרא מפרש באורך שעת אכילת התרומה לכהנים מזמן צאת הכוכבים, ואילו מפני מה קבעו זמן קריאת שמע של ערבית בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, לא מפרשה. אז מהנקודה הזאת אנחנו נמשיך בפעם הבאה לברר עוד את העניין הזה של הזיקה והשייכות של הקריאת שמע לעת אכילת התרומה של הכהנים.
שכוח.
Я батарея.